עירובין, דף י"ז, מתחילים בעזרת השם, דף ט"ז עמוד ב', 16 שורות מלמטה, במילים מקיפים בקנים וכולי. היה יהודי זקן ושבע ימים, לפני פטירתו קורא לכל יוצאי חלציו, גדשו כולם את הבית, והוא מבקש, תביאו לי קנה. הביאו לו קנה, שבר את הקנה הזה. אמר, עכשיו תביאו לי עוד קנה, שבר אותו, תביאו עוד קנה, שבר אותו. והילדים מתפלאים, מה קרה לזקן? בא לשבור קנים לפני פטירתו? מה זה על פי תורת הסוד? מה העניין בזה? אז הוא אומר לבן הבכור, תביא לי בבקשה חבילה של קנים. ואז היהודי הזקן מנסה לשבור את הקנים והוא לא מצליח, והוא אומר לילדים, תנסו אולי אתם. ואף אחד מהם לא מצליח לשבור את החבילה של הקנים. אומר להם יהודי הזקן, לפני שהוא נפטר מן העולם, חשוב לי מאוד שתישארו מאוחדים גם אחרי פטירתי משפחתי היקרה. לכן אני רציתי ללמד אתכם, כשכל קנה הוא בפני עצמו אפשר לשבור אותו, הוא נשבר בקלות, אבל כשתהיו ביחד אף אחד לא יכול לשבור אתכם. כשאנשים הולכים ביחד בשיירה, יש כולה מיוחדת לפי דעתו של רבי יהודה, הם יכולים להקיף מחיצה סביבם, בשטח אפילו גדול, באופן יחסי, על ידי מחיצות גרועות, כמו שזה נקרא. כשאדם בא לעשות מחיצה, להפוך מקום לרשות היחיד, כדי שאי אפשר לטלטל שם בלי הגבלה בתוך אותו מקום, הוא צריך לעשות קירות טובים. אתה רוצה לעשות מחיצה מקנים? בסדר, תעשה שתי וערב, תעשה קנים לאורך ולרוחב, אבל אם בן אדם בא ועושה מחיצות, מקנה עומד, רק שתי, או קנים שוכבים, רק ערב. זה נקרא מחיצות גרועות. ולכן, יחיד לא התירו לו להשתמש עם כאלה מחיצות, לא התירו לו להשתמש בכלל. ככה למדנו דעתו של רבי יהודה במשנה. אבל שיירה, שזה קבוצה של אנשים, לפחות שלושה אנשים, הם מקיפים בקנים. יכולים לעשות מחיצות, אפילו גרועות בקנים. שואלת הגמרא, בשיירה, לפי דעתו של רבי יהודה, אין, התירו לעשות מחיצות כאלה של רק אורך או רק רוחב? לעומת זאת ביחיד לא התירו. והתניא, אותו רבי יהודה, אומר בברייתא, כל מחיצות שבת שהן גרועות, למשל רק שתי, דהיינו רק קנים עומדים, או רק ערב, חבלים שוכבים לרוחב, וזה לא גם לאורך וגם לרוחב, שתי וערב, לא התירו ליחיד, להקיף, עם כאלה מחיצות, עם השטח שהוא בא להקיף, זה יותר מבית סעתיים, שזה 50 אמה רוחב על 100 אמה אורך, שזה יוצא 5,000 אמות מרובעות, שבשטח הזה אפשר לזרוע כמות של סעתיים. זה בית שאפשר לזרוע בו סעתיים. חכמים תקנו שיחיד יכול להקיף במחיצות כאלה גרועות, גם הוא מקיף לשם לגוב בין המחיצות האלה, כי הוא שובט בשבת באמצע המדבר שאין שם אנשים, והוא רוצה לעשות לעצמו מקום גדול ששם הוא יוכל לטלטל. מותר לו להקיף רק עד שטח כזה של בית סעתיים, אפילו במחיצות גרועות. יותר מזה לא, אבל אתה רואה מפה שאותו רבי יהודה סובר שגם ליחיד התירו להשתמש עם מחיצות כאלה שהם רק עומדים או רק שוכבים, רק שתי או רק ערב. עונה הגמרא, נכון, אבל תשים לב, ליחיד הוא התיר רק עד שטח של בית סעתיים, עד 5,000 אמות מרובעות, אבל לשיירה הוא התיר יותר. כדאמר רב נחמן ואיתמר רב ביבי בר אביי, כמו שנראה בהמשך, על מה הם אמרו את התירוץ הזה, לא נצריך לפסול שאדם יחיד לא יכול להשתמש עם מחיצות גרועות, אלא ליתן להם כל צורכם. מתי אני לא נותן לאדם יחיד להשתמש עם מחיצות כאלה שהם או רק קנים עומדים, או רק חבלים שוכבים, שזה רק או שתי או ערב? זה דווקא אני אוסר בשביל ליתן להם כל צורכם, דיינו אם היחיד הזה צריך יותר משטח של בית סעתיים. אבל אם הוא רוצה רק עד שטח של בית סעתיים, בוודאי שמותר גם לו להשתמש במחיצות האלה, המחיצות הגרועות. אז החנמי גם כאן יתרץ את התירוץ הזה. מה שאמר רבי יהודה במשנה, שיחיד לא יכול להקיף באותם קנים או באותם חבלים, שזה רק אושתי או ערב. זה מדובר ליתן להם כל צורכם, כשהוא רוצה להקיף שטח יותר גדול מבית צעתיים, יותר מ-5,000 אמות מרובעות. אבל אם הוא בא לעשות רק היקף לשטח קטן יותר, בוודאי שגם רבי יהודה מודה שמותר לו להשתמש אפילו עם מחיצות גרועות. על מה תרצו רב נחמן או רב ביבי ברבאי, שהמחיצות הגרועות שאסרו ליחיד זה כשהוא רוצה לעשות מקום גדול יותר, שטח גדול? איפה הוא תירץ את זה? איך היתמר דרב נחמן ואיתם או רב ביבי ברבאי? ההדתנן, כל מחיצה שאינה גם של שתי וגם של ערב ביחד, אינה מחיצה דברי רבי יוסי ברבי יהודה. ככה אומר בנו של רבי יהודה, רבי יוסי. ועל זה כשאנו, ומי אמר רבי יוסי ברבי יהודה, אחי, שאם המחיצה היא רק שתי או רק ערב, זה לא מחיצה? והתניה ברייתא, אחד יחיד ואחד שיירה, להתר שהתירו לעשות מחיצה על ידי חבלים, שזה רק ערב, זה לא שתי. אתה רואה שהתירו כן. ומה ההבדל בין יחיד לבין שיירה? שאמרנו שרק לשיירה התירו מחיצות בצורה מסוימת. יחיד נותנים לו רק שטח של עד בית צעתיים, 5,000 אמות מרובעות. אם זה שניים, נותנים להם גם כן בית צעתיים. זה דעתו של רבי יוסף ורבי יהודה. ברגע שזה שלושה אנשים ביחד, אז ברגע שזה ציבור, יש להם כוח מיוחד, נעשו שיירה, ונותנים להם בית שש סעים. זאת אומרת, סעתיים כפול שלוש. דברי רבי יוסי ברבי יהודה. אז מה רואים מפה? שרבי יוסי ברבי יהודה סובר שמחיצה, אפילו אם היא רק של ערב או רק של שתי, היא כן נחשבת מחיצה. ממשיכה הברייתא ומביאה גם את דעת חכמים. וחכמים אומרים, אחד יחיד ואחד שיירה, נותנים להם כל צורכם. חכמים סוברים שאפילו יחיד יכול להקיף במחיצות של שתי או של ערב כמה שהוא צריך, אפילו יותר מבית צעתיים. אבל יש כאן הגבלה. ובלבד שלא יהיה בית צעתיים פנוי. שלא יקיפו שטח גדול מדי, שיוצא שיש להם שטח שלם של בית צעתיים שהם לא משתמשים בו. הגמרא במסקנה מוקימה שמדובר פה שהוא פנוי מכלים. זאת אומרת, סתם מקיפים שטח גדול שהם לא צריכים, הם לא מסמים בו אפילו כלים במקום הזה. אז אם זה שטח רק של שאה וחצי, בית שאה וחצי או בית, כמעט בית שעתיים, אז בסדר. אבל אם יש פה שטח ענק של בית שעתיים שבכלל לא משתמשים בו וסתם עשו היקף כזה גדול בבית שעתיים יותר, בית שתי שאים יותר, זה כבר פוסל את המחיצות האלה. טוב, אבל בכל מקרה יש כאן סתירה בדעתו של רבי יוסי ברבי יהודה. מצד אחד הוא אומר שמחיצה של חבלים לא נחשבת מחיצה. הוא אומר שכל מחיצה שאינה של שתי וערב אינה מחיצה. מצד שני בברייתא כאן אנחנו רואים שליחיד נותנים בית צעתיים וגם לשניים נותנים בית צעתיים. לשיירה של שלושה נותנים אפילו שש סעים. אז אתה רואה שכן הוא מתיר להשתמש גם במחיצות כאלה. ועל זה אמר רב נחמן, ואיתם האש אומרים שאמר את זה רבי בברבאי, אלו דמי צריכה, מה שבמשנה הוא אומר שאם זה לא גם שתי וגם ערב, זה לא נחשב מחיצה, אלא ליתן להם כל צורכם, בלי הגבלה, אבל לתת שטח של בית צעתיים ליחיד או לשניים, או לשיירה לתת להם בית שש סעים, גם רבי יוסי ברבי יהודה מודה שאפשר לגדור את אותו שטח על ידי מחיצות גרועות, מחיצות רק של קנים בגובה או מחיצות רק של חבלים ברוחב. להלכה רב נחמן בא ואמר הוראה לציבור, אתם יוצאים פעם אחת מחוץ לעיר למרחקים ושבת אתם רוצים להקיף מקום כדי שתוכלו לטלטל בו, אני רוצה להגיד לכם הלכה, עד כמה אתם יכולים להשתמש בשטח, עד איזה גודל אתם יכולים להקיף. דרש רב נחמן משום רבינו שמואל, אני רוצה להגיד לכם, ככה הוא אומר לציבור להלכה. יחיד, אם בן אדם לבד יוצא מחוץ לעיר ורוצה להקיף במחיצות גרועות, נותנים לו בית צעתיים. אם יש שניים ביחד שהולכים והם רוצים להקיף, נותנים להם גם כן, רק בית צעתיים. כמו דבריו של רבי יוסי בר ביהודה. ברגע שיש שלושה יחד, נעשו שיירה ונותנים להם בית שש. בקיצור, בדיוק כמו רבי יוסי ברבי יהודה. שאלו עליו בני הישיבה, כבוד הרב, איך ייתכן שאתה פוסק כמו רבי יוסי ברבי יהודה? הרי רבנן שהם הרבים חולקים עליו, ושבקת רבנן שהם אומרים אפילו ליחיד נותנים כל צורכו, הוא יכול להקיף כמה שהוא רוצה, אפילו במחיצות כאלה שזה רק או שתי או ערב, או קנים עומדים או חבלים שוכבים. ואהבת את כרבי יוסי ברבי יהודה שאתה מגביל את זה, אם זה אחד או שניים, הם יכולים להקיף רק עד בית צעתיים, ואם זה שלושה יכולים עד שש צעים ולא כל צורכם. ספר את הגמרא. קיבל את זה רב נחמן. הדר עוקים רב נחמן אמורה עלי. אמורה זה היה אחד שהיה אומר. הרב היה נותן את השיעור, לאו דווקא בקולי קולות, היה אומר את השיעור בקול רגיל, והיה אחד שהתפקיד שלו היה לצעוק ולהגיד את הדברים בקול כדי שכולם ישמעו. אז רב נחמן קרא לאותו אמורה, שהוא משמיע לרבים, ודרש דברים שאמרתי לפניכם, ששיירה, רק על שיירה הוא חזר בו, שיותר משלושה אנשים נותנים להם רק בית שש, טעות אין בידי. לא, זה היה טעות. רק ברם כך אמרו. על יחיד ועל שניים, כמו שאמרתי לכם. יחיד נותנים לו בית צעתיים, שניים גם נותנים להם בית צעתיים, אבל שלושה בזה אני לא פוסק כמו רבי יוסי ברבי יהודה, אלא כמו רבנן. נותנים להם, הם נעשו כשיירה ונותנים להם כל צורכם, כמה שטח שהם רוצים. שואלת הגמרא, יש כאן שילוב בפסק של רב נחמן. לגבי יחיד או שניים, ברישה, הוא פסק הלכה כרבי יוסי ברבי יהודה, שנותנים להם רק עד בית צעתיים להקיף במחיצות גרועות. וסייפה, כשהוא דיבר על רבים, על שיירה, אז הוא אמר שנותנים להם כל צורכם, כמה שהם צריכים, גם יותר משש צעים. ושזה כמו דעת רבנן. איך ייתכן? הוא ענה הגמרא, אין, ודאי שזה ייתכן. לגבי אחד או שניים, אומר רב נחמן כמו רבי יוסי ברבי יהודה, למה? משום דקאי אבוה, גם אביו של רבי יוסי, דהיינו רבי יהודה, גם כן סובר כמותו בשיטתי. גם רבי יוסי וגם רבי יהודה, שניהם סוברים שיחיד או שניים נותנים להם רק את שטח של בית צעתיים. אז לכן פה רב נחמן הסכים עם השיטה הזאת, אבל לגבי רבים הוא סבר כמו דעת רבנן, שנותנים להם כל צורכם. אמר רב גידל, אמר בשם רב דבר מאוד מעניין. אמרנו שרבים, לפי דעת רבי יוסי ברבי יהודה, נותנים להם שש סעים. ולפי דעת רבנן, נותנים להם כל צורכם. אז הוא בא ואומר בשם רב, יכול להיות שלושה אנשים, שזה שיירה, שהקיפו בחמש. שזה בית חמש סעים, כולם יודעים שלרבים מותר להקיף שטח כזה, ובכל זאת הם אסורים לטלטל. לעומת זאת יכול להיות שהם יקיפו בשבע, בית שבע סעים יותר ממה שהתירו להם, התירו להם רק עד בית שש, ובכל זאת מותרים לטלטל. אמרו לי, איך אתה פוסק ככה בשם רב? אמר רב אחי? אז רב גידל נשבע, אמר לו, אורייתא נביאי וכתיבי דאמר רב אחי, הוא נשבע בתורה נביאים וכתובים שככה אמר רב, אבל איך זה ייתכן? אמר רב אשי, מה הקשי? אז בכלל לא, אין פה שום קושייה בדבריו של רב. דילמה אחי כמה, אם שלושה אנשים הוצריכו לשש, זה כל מה שהם צריכים, נותנים להם כל צורכם, הם צריכים רק בית שש שיעים ולא יותר, והקיפו בשבע במחיצות גרועות של או שתי או ערב, זה קצת יותר ממה שהם צריכים, אבל אמרו הלכה שרבים הקיפו יותר מכדי צורכם, אז שידאגו שלא יהיה שתי שיעים פנוי, בית שתי שיעים, בית צעתיים, אבל אם סך הכל בית צעה אחד יש פה פנוי, הם צריכים שש והקיפו שבע, שזה רק בית צעה אחד יותר, מותרים. אבל אם לא הוצרכו אלא לחמש צעים, והם הקיפו בשבע, בצעתיים יותר, אז אפילו בחמש אסורים, כי יש פה בית צעתיים שאין בהם צורך, שהקיפו אותם שלא לצורך, אז כל המחיצות האלה נפסלו. שואלת הגמרא, ואלהד הקטנה, הברייתא אומרת, ובלבד שלא יהיה בית צעתיים פנוי. מה הפירוש פנוי? מי לאו, עד עכשיו הגמרא הבינה שזה הכוונה פנוי מהאדם, ששלושה אנשים הקיפו בית שמונה שאים, שזה בית צעתיים פנוי, כי שלושה אנשים צריכים רק בית צעתיים. ופה אתה אומר שאם הם הקיפו בית שבע שאים, הם פה בית צעתיים פנוי מאדם, כי יש פה שלושה אנשים, שבע שאים, הם היו צריכים סך הכל שש שאים, אז הם פה בית צעתיים פנוי מאדם. אומרת הגמרא, לא. מה הכוונה בלבד שלא יהיה בית צעתיים פנוי? זה כמו שהסברנו, פנוי מכלים. מקום שהם לא צריכים להשתמש בו. ואם יש פה בית צעתיים שהם לא צריכים אותו, והם סתם הקיפו שטח יותר גדול בבית צעתיים יותר, כל ההיקף יהיה אסור. אבל אם הם היו שלושה, והם הקיפו בית, הם הקיפו בית שבע שאים, והם היו צריכים רק בית שש שאים, אז באמת זה בסדר. או שהם היו צריכים, או שהם היו צריכים שש, הקיפו שבע, אז זה בסדר. למה? כיוון שאין פה צעתיים מיותרים שהם לא משתמשים בו. התמר, אם שלושה אנשים הקיפו יחד יותר מבית צעתיים, בסדר, אם שיירה מותר להם. ובשבת, שנזכה כולנו לאריכות ימים ושנים טובות, מת אחד מהם. אז אם כן, הם נהיו רק שניים עכשיו. ואם כן, יש פה היקף מדי גדול. אז עד עכשיו היה מותר להם לטלטל בהיקף הזה. אבל שלהם עכשיו, כשהם לא שיירה, עדיין יהיה מותר להם. וכן, שניים שהקיפו יחד יותר מבית צעתיים, אז היה אסור להם לטלטל שם, ובשבת בעצמה נתווספו עליהם עוד אנשים. אבל עכשיו הם כבר שיירה, אז מותר להם להשתמש בשטח הזה בתור שיירה. האם המציאות יכולה להשתנות בשבת, או שאיך שנכנס שבת, זה הזמן שקובע האם יהיה מותר לטלטל בין המחיצות או לא. אז יש בזה שתי דעות, רבונה ורבי יצחק. אחד אמר, שבת גורמת, מה שהיה בזמן כניסת השבת, זה מה שקובע. שלושה שהקיפו כל צורכם, אז גם אם מת אחד מהם שבת, אז עדיין מותר להם לטלטל כל השבת. ואם הם היו שניים, והם הקיפו יותר ממה שהתירו להם, ובמהלך שבת נתווספו עליהם אנשים, עדיין יהיה אסור למטלטל, מכיוון שהם הקיפו יותר מה שהיה מותר להם. זה דעה אחת. ואחד אמר, דיורים גורמים. זאת אומרת, השאלה במציאות עכשיו כמה אנשים יש. גם אם במהלך השבת השתנה הסכום של האנשים, אז משתנה הגודל של ההיקף שמותר להם להקיף. ואם הם היו בהתחלה שלושה וירדו לשניים, אז הם לא יכולים יותר להשתמש בשטח גדול מדי של יותר מבית צעתיים. ואם הם נכנסה שבת, הם הקיפו שטח יותר גדול מבית צעתיים, לכן היה אסור להם לטלטל, אבל בשבת נתווספו עליהם דיורים, ועכשיו כבר יש להם יותר משלושה אנשים, משלושה אנשים ומעלה, אז מותר להם כן לטלטל בשטח הגדול הזה. אומרת הגמרא, רגע, אבל מה סובר כל אחד? אחד אמר שבת גורמת, ואחד אמר דיורים גורמים. אני רוצה להגיד לך, תסתיים, אפשר להוכיח, דרב אונה עודה אמר שבת גורמת. מה ההוכחה שלי שרב אונה עודה שסובר שאיך שנכנסת שבת, המחיצות כמו שהם באותו זמן, זה מה שנשאר לכל השבת וזה לא ישתנה גם אם המחיצות ישתנו. דאמר רבא, פעם אחת שאלתי מרב אונה, בעין מרב אונה, וגם מרב יהודה, ובעין מרב יהודה, שאלת אותם שאלה כזאת, אם שתי חצרות שרוצים לטלטל מחצר לחצר בשבת, אסור להם, כי כל חצר שייכת לקבוצה אחרת של שכנים. מה עושים כדי שיהיה מותר לטלטל מחצר לחצר? עושים עירובי חצרות ביניהם. עושים עירובי חצרות בין שתי החצרות. ואז, ברגע שהם התערבבו ביחד, זאת אומרת, כל בני שני החצרות הביאו פת, ושמו את הלחם באחד מהחצרות, אז אם כן יוצא שכל החצרות, שני החצרות האלה נחשבים כמו חצר אחת בשבת, כמו רשות אחת, ומותר להם לטלטל מחצר לחצר בשבת. עכשיו, זה כמובן בתנאי שיש פתח בין החצרות. עכשיו, אז הוא שאל גם מרב יהודה וגם מרב הונה, אדם ש... זאת אומרת, בני שני חצרות שהיה ביניהם פתח, ולכן הם ערבו על דעת זה שיש ביניהם פתח, דרך אותו הפתח. ובשבת נסתם הפתח, למשל נפלה שם המפולת. אין פה עכשיו פתח בשבת עצמה. האם זה ביטל את העירוב? האם עכשיו יהיה אסור להם לטלטל מחצר אחת לחצר אחרת? או, עירבו דרך חלון שביניהם. היה ביניהם חלון של ארבעה טפחים גובה על ארבעה טפחים רוחב, שזה נחשב כמו פתח שיש ביניהם. ואז אפשר לערב בין שתי החצרות. ובשבת נסתם החלון, מהו? האם מותר לטלטל עדיין בשבת עצמה בין שתי החצרות, לדוגמה דרך איזשהו חור שהוא לא ארבעה טפחים על ארבעה טפחים וכדומה. ואמר לי רב הונה, שבת, שים לב, זה רב הונה, שבת הועיל ואותרה בכניסת שבת לטלטל בין שתי החצרות, זה נשאר מותר, אותרה. אז רואים מפה, תסתיים הוכחה שרב הונה הוא זה ששבת גורמת, אז גם לגבי כשהיו שיירה ועכשיו הם פחות משיירה, כיוון שבכניסת שבת היה מותר להם לטלטל בכל ההיקף, אז עכשיו הם יוכלו להמשיך לטלטל בכל ההיקף. וכן להפך, אם הם לא היו שיירה ובאו אליהם, התווספו אליהם אנשים בשבת עצמה, כבר זה לא יהיה מותר להם יותר, עדיין לא יהיה מותר להם לטלטל בתוך אותו שטח גדול מדי שהם הקיפו, כי מה שקרה בכניסת שבת זה מה שקובע לכל השבת. למה רב הונה שסובר שבת גורמת, כניסת שבת היא קובעת לגבי מחיצות, בשבת עצמה אי אפשר לשנות שום דבר, ורבי יצחק, רבי יצחק שסובר שדיורים גורמים, שזה כן משתנה לפי הדיורים שדרים, אפילו בשבת עצמה זה יכול להשתנות לפי המניין הדיירים שיש באותו זמן, אולי נאמר שהם חולקים בפלוגתא דרבי יוסי ורבי יהודה כמפלגי. מה זה רבי יוסי ורבי יהודה? אתנן, חצר שנפרצה בשבת משתי רוחותיה. הכוונה, הגמרא אומרת בדף צדיק ד' עמוד א' בסוף העמוד, שהכוונה שזה היה בזווית, פרצה בגודל של 10 אמות, וזה לא יכול להיות פתח. למה? כי לא עושים בדרך כלל פתח בקרן זווית. אז אם כן, הפרצה הזאת אוסרת לטלטל בחצר. כך אומרת המשנה. וכן, בית שגם הוא נפרץ בזווית משתי רוחותיו, וכן, זה לגבי שנפרץ הקיר. עכשיו, מקרה נוסף שהתיקון שנתן לטלטל במקום התבטל. מבוי, שהדרך שיהיה מוטל לטלטל בתוך אותו מבוי בשבת, זה או על ידי לחי או על ידי קורה. ושמו בכניסת שבת לחי או קורה. היה שם בכניסת שבת לחי או קורה. אבל בשבת עצמה ניטלו קורותיו או לחייו. ואם כן, כרגע המציאות היא שאם עכשיו הייתה נכנסת שבת, עם המחיצות הפרוצות, בלי לחי, בלי קורה, היה אסור לטלטל בבית או בחצר או במבוי. אבל בכניסת שבת כן היה מתוקן, אבל בשבת זה השתנה. האם זה, האם מותר לטלטל או שיהיה אסור לטלטל? אז רבי יהודה אומר, מותרים לאותה שבת, כי בכניסת שבת זה היה מותר, ואסורים לעתיד לבוא, שבת הבאה כבר זה יהיה אסור, כי כשתיכנס שבת הבאה יהיה פה פרצה. אז רואים שרבי יהודה סובר כמו דעתו של רב הונה, שהשבת גורמת. לעומת זאת רבי יוסי אומר, אם מותרים לאותה שבת, אם אתה אומר שלאותה שבת המחיצות האלה התירו, וזה נחשב מחיצות, אז מותרים גם לעתיד לבוא, אז גם שבת הבאה זה יהיה בסדר. אבל מכיוון שזה יהיה אסור לעתיד לבוא, כי לעתיד לבוא הרי בכניסת שבת לא יהיה פה מחיצות, ואם אסורים לעתיד לבוא, אסורים גם לאותה שבת. בקיצור, במילים אחרות, דיורים גורמים. זאת אומרת, השבת משנה, בשבת עצמה המציאות יכולה להשתנות לפי מה שקורה במהלך השבת. מכיוון שבפועל עכשיו המחיצות נשברו, שבת הבאה אתה תסמוך על מחיצות כאלה, בוודאי שלא. כי הרי בכניסת שבת לא היה מחיצות, לא היה לחי, לא היה קורה. אז גם בשבת הזאת אתה לא יכול לסמוך. אז למה רב הונה דאמר כרבי יהודה שהשבת גורמת, ורבי יצחק שאומר שהדיורים גורמים, דאמר כרבי יוסי שאומר שלא אומרים שמכיוון שכבר בכניסת שבת היה מותר לטלטל, אז גם בשבת עצמה היה מותר לטלטל. אמר לך רב הונה, ענה דאמרי אפילו לרבי יוסי. זאת אומרת, אני לא באתי להביע דעה במחלוקת בין רבי יהודה ובין רבי יוסי, שזה כבר מחלוקת קדומה בין תנאים. מי אני שאני אביע דעה בין האנשים האלה הקדושים שבכלל היו בזמן המשנה? הרי הוא היה בזמן התלמוד, שזה היה תקופה אחרת, תקופה מאוחרת יותר. אני לא נכנס לוויכוח שהיה ביניהם, בין רבי יהודה לבין רבי יוסי. אני יכול להסכים גם מדבריו של רבי יוסי, ועד כאן לא כאמר רבי יוסי הטעם, שאסור כבר לטלטל באותה בית, חצר או מבוי, אלא דלית ניהו למחיצות. מציאות, יש פה מחיצות עכשיו? אין מחיצות. אז בוודאי שיעשו לטלטל כאן. אבל הכה, בסך הכל השתנה פה הדיירים. יש פה 2 אנשים או 3 אנשים ויותר. מחיצות זה אותם המחיצות. במקום שהקיפו שטח גדול מדי, במחיצות של שתי או של ערב. אז אם כן, מכיוון שהמחיצות הן אותן המחיצות, לכן אני סובר שמכיוון שבכניסת שבת התרת להם, אם הם היו שיירה לטלטל בתוך אותן המחיצות, אז תשאר שיירה יותר. ובכניסת שבת אסרת עליהם, אז תישאר האיסור. ורבי יצחק אמר, גם ענה דאמרי אפילו לרבי יהודה, גם אני לא נכנס לויכוח בין רבי יהודה לרבי יוסי, אני יכול לסבור גם כמו דעתו של רבי יהודה. עד כאן לא כאמר רבי יהודה הטעם, שמותר לטלטל גם כשהמחיצות נפרצו, מכיוון שכשנכנסה שבת זה כבר, זה היה מחיצות טובות, או שהיה לחי, היה קורה, אז זה נשאר טוב גם לכל השבת, למרות שנפרצו המחיצות במהלך השבת, כיוון שהותרה בכניסת שבת זה נשאר מותר, אלא זה יתנאו לדיורים. אותם אלה שגרו פה בין המחיצות כשנכנסה שבת, הם עכשיו נמצאים גם כן בין המחיצות האלה. אבל הכה, כשמת אחד מהם, לתניו לדיורים. הרי אחד מהם כבר לא ביניהם, אז השתנה הדיורים, לכן סובר. אבי יצחק, שיעשו לטלטל בהיקף, שהקיפו אותו היקף גדול, על סמך זה שיש שלושה אנשים, ברגע שעכשיו יש רק שניים. למדנו במשנה, יש את דברי התנא הראשון במשנה, שהוא אומר שיירה, מותר להם לעשות מחיצות, אפילו אם זה לא מחיצות גם שתי וגם ערב, אלא או שתי או ערב, למדו שזה שיירה. ומה זה שיירה? לפחות שלושה אנשים. בא תנא קמא ואומר, לא דיברו חכמים אלא בהווה. זאת אומרת, המציאות היא שבדרך כלל שיירה צריכים להשתמש עם מחיצות כאלה. אבל גם יחיד וגם שיירה, מותר להם להשתמש עם אותם המחיצות הגרועות האלה. זה בתחילת המשנה. אחרי זה, בסוף המשנה, כתוב את השורה הבאה. וחכמים אומרים, אחד משני דברים, זאת אומרת, דבר אחד זה מחיצות של שתי, דהיינו מחיצות עומדות, קנים עומדים, או מחיצה של ערב, חבלים שהם במאוזן, בשכיבה, זה מועיל להתיר כמחיצה ליחיד ולשיירה. שאלת השאלה, אז מה חכמים חולקים פה? כבר היה דעה כזאת במשנה, היינו תנא קמא. עונה הגמרא, איכא ביניהו, יחיד ביישוב. אדם יחיד, האם מותר לו להשתמש במחיצות או של שתי או של ערב, במקום כזה שהוא בתוך העיר, שהיה לו זמן להתארגן, זה מקום מיושב כאן. היה לו זמן להתארגן במחיצות של שתי וערב, או על כל פנים במחיצות גמורות. האם הוא יכול להשתמש במחיצה רעועה? אז תנא קמא שאומר, לא דיברו חכמים אלא בהווה. אז אם כן, אומר, תשמע, בדרך כלל שיירה יוצאים לדרך, אבל אם אדם יחיד יצא לדרך, אז גם הוא יכול להשתמש במחיצות גרועות. אבל ביישוב, גם תנא קמא יסבור שליחיד לא יועיל לעשות מחיצות מסוג זה. לעומת זאת, רבנן שחולקים על רבי יוסי ברבי יהודה ואומרים, אחד משני דברים, או שתי או ערב אפילו ליחיד, הם לא חילקו, מכיוון שזה הדרך שרבים הולכים בשיירה, אז, מחוץ לעיר, אז לכן כתוב שיירה. אלא, הוא אומר שאין שום הבדל בין יחיד לבין רבים. אז לפי שיטתו, גם בתוך העיר מותר אפילו ליחיד להשתמש עם אותם המחיצות, שהם או של שתי או של ערב. אומרת המשנה, ארבעה דברים פטרו במחנה של יהודים שיוצאים להילחם נגד האויבים. דבר ראשון, מביאים עצים מכל מקום. הם לא חוששים לגזל. דבר שני, ופטורים מרחיצת ידיים, נטילת ידיים לפני האוכל, לפני סעודה. דבר שלישי, ומדמי, אם הם קיבלו פירות מאדם שהוא עם הארץ, דהיינו אדם שלא נאמן, שהוא נותן תרומות, שהוא ספק האם הוא נותן תרומות ומעשרות או לא, אז מכיוון שהם נמצאים בדרך, חכמים התירו להם, כיוון שהם יוצאים למלחמה, כל אחד שנמצא בדרך, כמובן, מכיוון שהם נמצאים במלחמה, חכמים התירו להם להשתמש עם התבועה הזאת בלי לתת מעשר פעם נוספת. למה? כי רוב עמי הארץ מעשרים. רק מה, חכמים גזרו, מכיוון שיש מועטים שלא מעשרים שיצטרכו לתת מעשר לחומרה, שהפירות שמגיעה מעם הארץ יחשב דמי, שיצטרכו לתת מזה עוד פעם תרומות ומעשרות, יצטרכו לתת מזה עוד פעם מעשרות. אבל באכסניה, בחבר'ה שהם נמצאים במלחמה, התירו לאכול דמי, אפילו שזה ספק, אם ישרו, ספק לא ישרו, כשלקחו את זה מעם הארץ. דבר רביעי שהתירו, מלערב. אם במלחמה הם עשו, לקראת שבת, עשו לעצמם מחיצות של היקף, כדי שיוכלו לטלטל שם בשבת. וחלק הקיפו בהיקף אחד, וחלק הקיפו בהיקף אחר, ויש ביניהם פתח. אז בדרך כלל כשיש שתי חצרות סמוכות, צריכים לעשות עירוב בין שתי החצרות, כדי שמוטל לטלטל מחצר לחצר. אבל חכמים התירו להם שמוטל מטלטל ממחנה למחנה, גם בלי לעשות עירוב. מביאה הגמרא ברייתא. קודם כל, על איזה מלחמה מדובר פה, שפטרו במחנה של יוצאים למלחמה. תנו רבנן, מחנה היוצאת למלחמת הרשות. מה זה מלחמת הרשות? זה הכוונה לא מלחמת מצווה. מתי שיהושע כבש את ארץ ישראל, אז כשהם יצאו להילחם, זה נקרא מלחמת מצווה. ככה אומר רש"י. אבל סתם מלחמה ממות יהושע ואילך, נקרא מלחמת הרשות. אלה מותרים בגזל של עצים יבשים, כמו שמענו במשנה. רבי יהודה בן תימה אומר, עוד יותר שהתירו להם, אפחונים בכל מקום. אין הגבלה. אם הם צריכים את זה לצורך המלחמה, מותר להם לחנות בכל מקום. דבר נוסף, הם לא צריכים לקנות חלקת קבר כשהם נמצאים במלחמה. במקום שנהרגו, לא עלינו, שם נקברים. רגע, אז בברייתא למדנו דבר ראשון, מותרים בגזל של עצים יבשים. שואלת הגמרא, מה צריך בשביל זה תקנה מיוחדת לאלה שיוצאים למלחמה? היי, תקנת די יהושע, הווה, שיהושע בן נון הביא אותנו פה לארץ ישראל פעם ראשונה. אז יש 10 תקנות שהוא תיקן, כי שעם ישראל יהיו עוגנים אחד לשני, ייתנו לפנים משורת הדין אחד לשני. אחד מהתקנות זה שיהיה מותר ללקט עצים מהשדות. דאמר מר, 10 תנאים מתנה יהושע. אחד מהם שיהיו מראים בחורשים, שיהיה מותר לאדם לתת לבהמות לראות ביער של חברו. והבהמות יאכלו מהעשב שצומח ביער. דבר שני, ומלקטים עצים משדותיהם של אחרים. אז מה צריך דווקא להתיר את זה ליוצאים למלחמה, אם זה מותר גם לאנשים שלא יוצאים למלחמה? תרצת הגמרא, הטעם, מה שיהושע תיקן שמותר לקחת לכולם, זה מדובר באיזמי ואיגי, סוגים של קוצים. אבל מה שהתירו אחה לגבי אנשים שיוצאים למלחמה, זה מדובר בשאר עצים, לאו דווקא קוצים. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, אינמי, הטעם, מה שיהושע התיר לכולם, זה בעצים מחוברים. אתה יכול לתלוש את זה. אבל אם הבעל הבית טרח ותלש, אסור לך לקחת את העצים שהוא תלש. אבל האחה פה, אנשים שיוצאים למלחמה, התירו להם לקחת אף בעצים קלושים. אינמי, הטעם, הסבר שלישי, הטעם, מה שיהושע התיר לכולם כשנכנסו לארץ, זה בעצים לחים, שרק עכשיו הם נתלשו, הם עדיין לא ראויים להעסקה, כי הם רטובים לחים מהגדילה שלהם. אבל האחה, אלה שיוצאים למלחמה, התירו להם להשתמש אפילו עם עצים ביבשים שעומדים להסק, אם זה לצורך המלחמה כמובן. בברייתא למדנו דבר נוסף. רבי יהודה בן תימה אומר, אפחונים בכל מקום, ובמקום שנהרגים, שם נקברים, ולא צריכים לקנות חלקה של קבורה, ואף אחד לא יכול לעכב את זה עליהם. שואלת הגמרא, פשיטה שהם נהרגים במקום ששם הם, שהם נקברים במקום שהם נהרגו שם. הרי מת מצווה הוא. זה מת שאין לו כאן קרובי משפחה, כי הרי בדרך כלל אלה שיוצאים למלחמה, לא יוצאים ביחד עם כל הקרובי משפחה שלהם שם למלחמה. ויש דין של מת מצווה, קונה מקומו, שהוא מת באיזה מקום, לא עלינו, אז הוא קונה את מקומו, וקוברים אותו שם, הוא קונה את מקומו, אז לא צריך להגיע דווקא לזה שהם יוצאים למלחמה. זה שמת מצווה קונה מקומו, זה כבר אחת מהתקנות גם של יהושע בן נון, שהוא תיקן כשנכנסו לארץ. תרצת הגמרא, מה שהתירו במיוחד לאלה שיוצאים למלחמה, לא צריך אף על גב. דאית לי קוברים. זה שיוצא למלחמה, יש יורשים שיכולים לטפל בקבורתו, ואף על פי כן, שהוא לא מת מצווה, הוא קונה את מקומו. דתניה, איזה הוא מת מצווה שאיפה שהוא מת, שם קוברים אותו ואף אחד לא יכול לעכב? כל שאין לו קוברים, אין לו יורשים שמטפלים בקבורתו. אבל אם כשזה שמטפל בקבורה קורא ושואל אם יש פה יורשים, ואחרים עונים אותו, כן, הם היורשים של אותו בן אדם, אז אין זה מת מצווה, וצריך באמת לקנות חלקת קבר ושמה לקבור אותו. שואלת הגמרא, רגע, ואם זה כן מת מצווה, קנה מקומו, אפשר לקבור אותו איפה שהוא מת? והתניא, המוצא מת מוטל בסרטיה, באמצע דרך בין עירונית, לא עלינו, אולי זה תאונה או משהו כזה, שהוא נמצא באמצע כביש בין עירוני. אז לא יקבור אותו באמצע הכביש, אלא מה יעשה? מפנהו לימין ישרטיה או לשמאל ישרטיה, בצדי הכביש. אם יש מצד אחד שדה בור ומצד שני שדה ניר, מצד אחד יש שדה בור שלא חרשו אותו אפילו, מצד שני יש שדה ניר שכבר חרשו אותו, מפנהו לשדה בור. למה? כדי לגרום כמה שפחות הפסד. זה שעדיין לא חרש, אם הוא יקברו שם, לפחות הוא לא תרח באותו מקום. וכן, אם יש שדה ניר ושדה זרע, מצד אחד יש שדה שחרשו אבל לא זרעו, מצד שני יש שדה אחרת שכבר זרעו בה גם, אז זה עדיף כבר לקבור ופנהו לשדה ניר. אם היו שתיהם שדה ניר, שנירות, או שתיהם זרועות, שתיהם בורות, שתיהם הם באותו מצב, שתי השדות, גם בימין וגם בשמאל, לפניה לכל רוח שירצה, אז אתה רואה מפה שמת מצווה לא קנה את מקומו, אלא אפשר לפנות אותו לימין, אפשר לפנות אותו לשמאל. אמר רב ביבי, הכה באמת מוטל על המיצר, לכל הרוחב של הדרך הוא נמצא. אתה לא יכול לקבור אותו פה. אז כן, מתוך שניתנה רשות לפנותו מן המיצר, למה? כדי שכהנים ואלה שבאים להתעסק עם טהרה, לא יצטרכו, לא יהיה להם בעיה לעבור פה, אם יהיה קבר מתחת לכביש עכשיו, ולא יוכלו לעבור באותו כביש. אז בשביל זה התירו להזיז את האמת, אפילו שהוא מת מצווה, הצידה. אז מכיוון שהתירו לו לפנות, מפנה הוא לכל רוח שירצה, אבל סתם מת מצווה, שהוא מת לא במקום שהוא באמצע הדרך, קונה את מקומו ושם הוא נקבע. אלה שיוצאים למלחמה, פטורים מרחיצת ידיים. איזה נטילת ידיים? לפני הסעודה או מים אחרונים? אמר רבי, לא שאנו שהם פטורים אלא ממים ראשונים, נטילת ידיים לפני הסעודה. אבל מים אחרונים חובה אפילו לאלה שיוצאים למלחמה. אמר רבי בר אשי, פני מה אמרו מים אחרונים חובה? מפני שמלח סדומית יש בתוך האוכל, שמסמא את העיניים, כיוון שכשאוכלים, טובלים את האצבע במלח, ואם הוא לא ירחץ את הידיים, יכול שהוא ייגע אחר כך בעין, וזה חלילה יכול לסמא אותו. תוספות כותב שבזמננו לא מצוי מלח סדומית, ובכל זאת בהלכה נפסק שיש עוד טעמים למה גם בזמננו מקפידים על מים אחרונים. אמר רבי, הוא משתקחה אותה מלח סדומית, כקורטה, סך הכל קורט של מלח, בקורה, בתוך קור שלם, בקור שלם של מלח רגיל, יש סך הכל קור טיפה ממש של מלח סדומית. אמר לי רב אחא ברי דרבא לרב אשי, אדם שלא אכל, אלא רק קייל מלחה, הוא מדד מלח, אבל הוא גם נגע במלח סדומית. מה, האם הוא צריך לטול מים אחרונים? אמר לי, הלו מבעיה, ודאי שצריך, לא צריך אפילו לומר, ודאי שהוא צריך לטול מים אחרונים. למדנו במשנה שאלה שיוצאים למלחמה, פטורים מדמי. מה הראיה לזה? דתנן, מאכילים את העניים מפירות של דמי, וכן את האכסניה, חיילים של יהודים שבאים להילחם באויבים, מאכילים אותם גם כן דמי. אמר אבונה, טענה, יש דעה שסוברת שאסור להאכיל את העניים או את האכסניה דמי. זה דעת בית שמאי, הם אומרים אין מאכילים את העניים דמי ואת האכסניה דמי. אבל שתדע לך שאנחנו לא פוסקים כמו בית שמאי, לכן אם תמצא איזה מקום שכתוב שם שאסור לתת להאכיל לעניים דמי או לאכסניה דמי, דע לך שזה בית שמאי ואל תפסק כמותם. זה הסיבה שרבונה הביא את דברי בית שמאי פה כמו שמסביר תוספות. אבל בבית הלל אומרים, מאכילים את העניים פירות של דמי, ואת האכסניה פירות של דמי, למרות שלא הפרישו מזה מעשרות מדרבנן, כמו שאמרנו, כי רוב המאה ארצות מעשרים, וכל התקנה שצריך לתת מעשרות פעם נוספת זה רק מדרבנן. עוד למדנו במשנה, שבני המלחמה פטורים מלערב, שהם עשו שתי מחנות בבסיס של הקרב, הם לא צריכים, אם שתי החצרות של המחנות סמוכות ויש פתר ביניהם, הם רוצים לטלטל מחצר לחצר, גם אם הם לא עשו עירוב, יהיה מותר להם לטלטל מחצר לחצר. אמר, אמרי דבי רבי ענאי, לא שנו שפטורים, אלא מעירובי חצרות, שמותר להם לטלטל מחצר לחצר בלי עירוב. אבל עירובי תחומין, לצאת יותר מ-2,000 אמה מהמקום שהם קנו בו שביטה, הם חייבים, אם הם רוצים לצאת יותר מ-2,000 אמה, צריכים לצאת לסוף התחום, לסוף 2,000 אמה, לשים שם האוכל, ולפני כניסת השבת, שבזמן שנכנסת שבת יהיה את האוכל שם, ואז הם יקבעו ששם זה מקום שהם רוצים לשבות, כדי שהם מותר להם בשבת לצאת מהמחנה יותר מ-2,000 אמה עד 4,000 אמה, עד 2,000 אמה ממקום העירוב תחומים. דתני רבי חייא, אלה שיוצאים חוץ לתחום, לוקין על עירובי תחומין דבר תורה, כי יש איסור מהתורה לצאת חוץ לתחום. שואלת הגמרא, איך מקבלים אבל על זה מלכות? מתקיף לרבי יונתן וכי לוקין על לב, שבלעל, שכתוב לשון על, כמו שהפסוק אומר, אל יצא איש ממקומו ביום השבת, שבשם לומדים את הדין של תחומים. הרי לא מקבלים על זה מלכות, אז איך אתה אומר שלוקים על אחד שיוצא מחוץ לתחום בשבת? שואלת הגמרא, מתקיף רב אחא בר יעקב, אלא מעתה דכתיב, אל תפנו אל האובות ואל הידעונים, שזה כל מיני מגידי עתידות שאסור לפנות אליהם. אז גם שם כתוב לשון של על, אך אינה מדלולקי, מי שכן שפונה אליהם, ודאי שהוא מקבל מלכות, אז אתה רואה שלשון על, כן מקבלים מלכות על לב שבעל. תרץ את הגמרא, רבי יונתן הכי קש אליי. זה היה הסיבה שהיה קשה לו, איך יכול להיות שמקבלים מלכות על המצוות לא תעשה של יציאה מחוץ לתחום. הרי הלאו הזה זה לאו שניתן לעזרת מיטת בית דין, כי הרי זה גם כולל הוצאה מרשות לרשות, ואדם שמוציא מרשות היחיד לרשות הרבים בשבת, במזיד, ויש עדים, ולפני כן יתרו בו שאם הוא יעשה את זה יהיה חייב סקילה, אז אם הוא עשה את זה הוא יהיה חייב סקילה. זאת אומרת שהאיסור הזה שאל יצא איש ממקומו, זה לאו שיש מקרה מסוים שחייבים על זה מיטה. בכל לאו שניתן לעזרת מיטת בית דין, אז אם הוא עבר על הלאו הזה במקרה שאין מיטת בית דין, אלא זה רק עבר על מצוות לא תעשה, אין לו קין עליו. למרות שבדרך כלל אדם שעובר על מצוות לא תעשה מקבל מלכות, על המצוות הזה הוא לא יקבל מלכות. אמר רב אשי, עליו של אל יצא איש ממקומו, לא ניתן לעזרת מיטת בית דין, כי מי כתיב אל יוציא, וכי הפסוק אומר שאסור להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, שתגיד שעליו הזה מדבר גם על הוצאה מרשות לרשות, ושם יש מיטת בית דין, מה פתאום? אל יצא כתיב. הפסוק הזה מדבר רק על תחומים, ומכיוון שעליו הזה ניתן רק לתחומים, ובתחומים אין מיטת בית דין, אז אפשר כן לקבל מלכות, ועל זה באמת אמר רבי חייא ברייתא, שלוקים על עירובי תחומים דבר תורה. הדרן הלך, פרק ראשון של מסכת עירובין, פרק מבוי, ועד כאן דף י"ז.